החיים עם הסופר חיים ולדר. טוב, מאזינים יקרים, כאן חי ולדר עם הטכנאי שלנו אורי כהן, המפיק שלמה פולק. והאמת היא שרציתי לפתוח, הייתי אמור לפתוח את השידור הזה בברכת הסנדק, בשביל הייתי אמור להיות סנדק של הנכד שלי, אבל הברית נדחתה בשבוע בגלל דלקת עיניים, קורה לפעמים. אז נחכה לשבוע הבא. והיום היום יום הזיכרון לחיילי צהל, וליד הבית שלי תמיד יש בבני ברק טקס כזה מאוד רציני של יש שם כזה אנדרטה של הרבה נופלים, יש מאות, אפילו יותר מאלף נופלים מבני ברק, תתפלו. והשנה לא היה, כלומר היה הקלטה של זה, והיום שקט, דמם, חיים השתנו לגמרי. וככה בדרך לכאן אני שומע, וגם ראיתי סרטון של ילד, שמו לקומם אותי בהתחלה, רואים שני שוטרים סמויים, מתנפלים על ילד בן 9-10, וממש בכוח מכניסים אותו לניידת. ובאמת אני רוצה לשתף אתכם בזה, בהתלבטות שלי. קודם כל זה כזה מצבן לראות ככה מה זה ילד, מה עושים. אגב, מתברר לי שהוא פשוט עבר לי על איזה רכב ותלש ממנו את הדגל. עכשיו אפשר להגיד, נו ילד תלש דגל. בואו תקשיבו, אני תמיד כשמשהו קורה אני אוהב להסתכל על הצד שני, כאילו אני הצד שני, אני האוטו הזה שתלשו לו את הדגל. עכשיו, הדגל בשבילהם הוא כמו הכיפה בשבילנו, ככה אני רואה את זה. אני לא רוצה להשוות, אבל לא כדבר רוחני, כדבר גשמי, הם ככה רואים את זה. כל בן אדם. לקחת ממנם את הדגל, ולך תדע גם אולי מישהו נהרג לו בזה קרוב, זה פגיעה. תחשבו שהילד שלכם לוקח, מישהו לוקח לו את הכיפה. אתם לא את הכיפה, את המראה ברכב. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו ככה. עכשיו, לא שאני מצדיק אלימות של משטרה נגד ילד, זה לא עולם, אני לא מצדיק. אבל אנחנו צריכים, עזבו אותם, אנחנו. מה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו? אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו? אל תהיו כאלה, לעולם אל תעשו ככה לבן אדם. אני זוכר שהייתי ילד בחיפה, אבא שלי אמר לי, אתה תעמוד בצפירה. הוא אומר, נכון שזה לא, אנחנו לא חושבים שזה משהו. אנחנו לא חושבים שלעמוד בצפירה זה מנהג הגויים, זה נכון, זה לא עושה כלום. אבל לא בשביל הכבוד של המתים, אלא כבוד של החיים. יש הרבה אנשים חיים שחושבים שלמוד בצבירה, זה מכבד את המתים שלהם, זה מכבד את הקרובים שלהם, או מכבד את הנופלים למענם. למה אתה תלך? למה? זה בין אדם לחבר, זה דבר חשוב מאוד בעינינו. דבר רוחני לעמוד בצפירה, לא בגלל שהעמידה בצפירה שווה משהו, אלא בגלל שהעמידה בצפירה מכבדת מישהו, או לפחות לא משפילה מישהו, לא פוגעת במישהו, לא דורכת על מישהו. אז אני כל כך פוחד ממה שקורה שם במאה שערים, בפני שבסופו של מה קורה, אני רואה את הרגע הראשון לפני החשיבה שלי, אני נדלקתי, התעצבנתי, ופתאום הייתי הילד הזה, ואמרתי, מה, השוטרים האלה צריך לעשות להם, ופתאום וזה יקרה, להמון אנשים זה יקרה. ובעצם יש פה נוצר מצב שבסופו מגיעים למה שקורה בשטחים. ואם מישהו חס ושלום יקרה לו משהו, אז זה יגיע לשם. ואתם יודעים מי יכול, אני מודיע לכם שגם רוב הערבים הם לא בעד בלגן ובעד פיגועים, הם לא, אבל הם נסחפו לזה. כי הרגו איזה מישהו מהמשפחה, מיורים מישהו מהמשפחה שלך, אז אתה כבר נהיה גם אתה נגד ונהיה. בואו לא נגיע לזה, אנחנו לא שם. אני רואה איך בני ברק רגועה. איך בני ברק, אין לה שום בעיה עם שוטרים. היו פה שוטרים עכשיו וחיילים, היו פה, אף אחד לא התעסק איתם. וזה לא עושה אותנו פחות דתיים, זה לא. אנחנו פשוט בני אדם. זה לא צריך להיות בשביל זה, איך אומרים, קיצוני. מספיק להיות בן אדם כדי לא לפגוע במי שלא פוגע בך. אז אנחנו לא הולכים לצבא, מפני שהצבא באמת לא מתאים לדת, לא מתאים לדתיים להיות בצבא. אבל מכאן עד לפגוע בחיילים, ומכאן עד לפגוע בזכרם של חיילים, במה שהם רואים, לא משנה. אני נגד. אז באמת נשמיע פה שיר בשם בניי אהוביי, וזה מוקדש לכל הנופלים הקדושים, הם באמת נפלו על קידוש השם, כי הם יהודים, כל החיילים שנפלו, בניי אהוביי, כאן אנחנו מכבדים את הנופלים, אנחנו מכבדים את כולם.
אבן מקיר תזעק, ומקירות ליבי יצעק, שובו, שובו בניי.
ניר קפטן.
מה גרמו מעל עליי, ארים קולי לאלוקיי, שובו, שובו בניי. אבי אתה גומר, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקה, את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי. נפש מדבר שממה, צמאה נפשי לך הומה, שוב, שוב מי אליי. בך מבט מישיר, עולות תפילות מזה השיר, שבתי, שבתי אלוקיי. אבי אתה גומר, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקם, את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי. אבי אתה גומר, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקם, את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי.
מראה לפני כחודשיים, הייתי שמח אם תספר אותו בגימל יר, יום היורצייט של רב שי עמק הסטירר. היה זה זמן מועט לפני שהקורונה הגיעה לעולם, יותר נכון, היא כבר הגיעה, אבל לא נשארה בינתיים בסין. נסעתי עם אשתי ועם גיסי וגיסתי להונגריה. אני אברך, לא אחד של חול ומלונות, אבל במשך שנים הבטחתי לאשתי שניסה יחד לחול, ועד כל זה לא יצא לפועל. אבל חודשיים לפני כן, לפני 4 חודשים, נסעתי עם חברים לרב שי עמק הסטירר בהונגריה, כדי לפעול לישועה של חבר קרוב. ואכן, כשחזרנו, ראינו אצלו ישועה מיידית. מכיוון שאשתי הייתה בהיריון, הבנתי שאם לא עכשיו, זה יכול לקרות אולי יותר משנה, שנה וחצי. כיום, אחרי הקורונה, לך תדע כמה זמן. אמרתי לאשתי, בואי נצא לטיול יומיים בחול, במקום שנבזבז את הזמן במקום שאנחנו לא מכירים, ניסע למקום שהייתי בו לפני חודשיים, נוכל לנצל אותו כמה שיותר, ומאחר שאני מכיר את כל השטח, אני יודע איך מתנהלים, אנחנו ננחת בצהריים, ניסע לקבר, נתפלל, נחזור לבודפשט, לישון במלון, ונוכל להישאר עוד יום וחצי לטיולים בהונגריה. אני תכננתי את הנסיעה מאלף עטף, הזמנתי טיסות, מלון, רכב, סחור. לא רק שהזמנתי רכב, גם שילמתי באשראי. אמרתי לגיסי, רק תדאג שיהיה לך כרטיס אשראי בינלאומי, משום שהם דורשים אחד כזה לביטחון. אמר לי, אין שום בעיה, בסדר. אבל אתם יודעים, תכנונים לחוד, המציאות, המציאות היא אחרת לגמרי. נחתנו בבודפשט, התקדמנו לכיוון האזור של חברות ההשכרת הרכב, והיה שם תור של כמה אנשים לפנינו, ואז מגיע התור שלנו. אני מניח את הטפסים, כאמור שילמתי, הפקידה שמיד קלטתי שאני בא לה לא טוב בעיניים, כי עד כה עם כולם הייתה עדיבה ושקטה, פתאום נכנסה לאיזו דריכות, היא מביטה היטב בתפסים, מה שלא עשתה ללקוחות לפניי, היה ברור שהיא מנסה למצוא משהו, אבל היא לא מצאה. אז היא מתחילה לרשום את ההזמנה, ואז מבקשת כרטיס אשראי לביטחון, ואני נותן לה את האשראי שגיסי. הנה ההורו, האשראי צריך להיות על שם מבצע ההזמנה, היא אומרת לי בניצחון. היא אומרת, it's okay, okay, היא אומרת לי בתקפות, it's not okay, לא, זה לא טוב. אני אומר לה, פליז, היא אומרת, אין על מה לדבר, בודה עומדת, גם מצא עוד משהו. היא מצביעה על סדק בלתי נראה בכרטיס האשראי שגיסי, ואומרת, it's not good, זה לא טוב. אני משתמש בתוכנת תרגום ואומר לה, תעבירי, ואם זה יעבור, זה יעבור. הרי הסדק הזה לא באמת קובע. אם הכרטיס עובר, הכל בסדר. מהר מאוד קלטתי שאין עם מי לדבר. אני כותב לה בתרגומון שנצרף את גיסי בעל כרטיס האשראי כנהג נוסף, אבל היא מתעקשת ואומרת, זה לא יעזור, הכרטיס צריך להיות על שם מבצע הזמנה. בינתיים הטרמינל מתחיל להתרוקן, כולם לוקחים את המפתחות שלהם והולכים, אנחנו מתעכבים, מנסים לדבר על ליבה, אבל אין לה כזה. אמרתי לה, אוקיי, אני אעשה הזמנה חדשה מההתחלה, נעשה על שם גיסי. היא התבלבלה רגע. הנה אברך מהכולל מביא לה רעיון, ואז אומר, הזמנה חדשה? רק מחר אתה יכול לעשות. מה ההיגיון? אני שואל אותה, אבל מבין שזה לא עניין של היגיון. אני מחליט לנסות לזכור בחברה אחרת, הולך לדלפק של ההרץ, של יורופקר ועוד. מסתבר שפשוט אין להם רכבים, הכל נגמר. חוץ מחברה אחת שאמור להגיע רכב עוד 6 שעות, היו שם 5 חברות, ואפילו לא רכב אחד. תוך כדי אני רואה מישהו מחזיר מפתחות של רכב. אני רץ לשם. הפקיד אומר לי, זה רכב מאוד קטן, ביג ביג סמייל. ועולה 800 שקל ליום. כאילו, גדול גדול קטן, זה מאוד קטן. אני רואה את האוטו, להכניס זוג שם צריך כף נעל. להכניס 2 זוגות, מזוודות, זה בלתי אפשרי. ואז אנחנו יושבים שם, על קרב השעה, אנחנו מבינים שנתקנו, בהונגריה, בלי רכב. גיסי אומר לי, בוא ניקח מונית לבודפשט, ושם נשיג רכב. אני אומר לו, אם ניסה לבודפשט, אתה יכול לשכוח מרב שי הקסטירר. הרי במיוחד בשבילו הגענו, הטיול הוא רק ינוח. אחרי שעה ורבע עשיתי מה שכל יהודי יודע לעשות שאין לו מה לעשות. החלטתי להתפלל. הייתי לבד בטרמינל, התפללתי, וכמו פניתי לרב שי, הגענו להונגריה במיוחד בשלך, כידוע אתה פועל ישועות בפני הקדוש ברוך הוא, אני מתחנן לפניך, תן לנו ישוע מעל דרך הטבע. אני אברך שנקלטתי למקום, אני לא מכיר אנשים, ואנשים לא מכירים אותי, וגם לא רוצים לעזור לי. טרם סיימתי לדבר. ופתאום אני רואה יהודי חסידי נכנס לטרמינל, הוא פונה לדלפק חברת השכרה אחרת. אני אומר לו, מה אתה עושה כאן? ובני, יש לי כרטיס אשראי מצוין, והם לא מצליחים לקבל עליו אישור. פניתי לחברת דיינרס, אומרים שהכל בסדר, ואין סיבה שלא יעבור. כעת יצאתי החוץ על איזה שעה, אני הופך את העולם, מנסה להעביר את כרטיס האשראי שלי, שהוא בסדר גמור. אני אומר לו, תגיד, אתה דובר אנגלית? אומר לי, כן, אני במקום מלונדון, כעת גר בערד, אנגלית ברמת שפת אם. אני אומר לו שהשם יעזור לך עם כרטיס האשראי שלך, אבל אם אתה דובר אנגלית, אולי אתה יכול לעזור לי. תנסה לדבר על ליבה, שתסכים לעזור לנו או למצוא איזה פתרון. הסברתי לו במילים קצרות מה הבעיה. ראיתי אותו מתלבט והבנתי אותו לגמרי. גם הוא בצרה. גם הוא מתעכב שעה ורבע בדיוק כמוני. הוא ממהר לא פחות ממני וחייב לפתור את הבעיה שלו בדיוק כמו שאני חייב לפתור את הבעיה שלי. אז למה שהוא יעזור לי? כאילו ראיתי את גלגלי השיניים במוח שלו עובדים, ראיתי את הלא, ראיתי את האולי, ואז הוא פשוט אמר לי, טוב רבי, עד שליטביק הולך להתפלא אצל רבי, שאני אשב בצד, בוא תגיד לי עם מי אני צריך לדבר. הוא החליט לעזוב את הצרה שלו, ולעזור לי בצרתי. הוא ניגש אליה, מדבר איתה אנגלית שוטפת, אין לי מושג מה הוא אמר לה, אבל הייתה בו איזה תקיפות פולנית. אחרי 3 דקות היא קמה ונכנסת למנהל. 2 דקות נוספות היא יוצאת החוצה ואומרת לו כמה מילים והוא מתרגם לי. המנהל אומר שתכניס תגיס כנהג נוסף, ובמקום לשלם 500 יורו ביטחון, אתם תשלמו 100 יורו ביטחון. ככה, פשוט בקל, אחרי שהתחננתי 1:15 למצוא פתרון. לגיסי אין רכב, ובכל זאת, משום מה הוא לקח איתו את הרישיון, נהיגה. מילאנו את כל התפסים. גיסי אומר לי, תקשיב, אני ביקשתי בבנק מסגרת אשראי של 600 יורו. אני מקווה שזה יעבור. היא מעבירה את הכרטיס, אנחנו עוצמים עיניים. המכשיר נדם. כמה שניות חולפות. ואז נייר יוצא. יש אישור לעסקה. אני מקבל את המפתח ממנה, ובשביל הנימוס נשאר עם היהודי החסידי, זה ניגש לדלפק של החברה השנייה, מגיש את הכרטיס שלו, 10 שניות של מתח, והופ, הכרטיס שלו מאושר. לא יאומן כי יסופר. ואני תקשיב, אין לי מושג מה קרה פה. ניסינו להעביר את הכרטיס איזה 5 או 10 פעמים, ולא אושרה העסקה. איך היא אושרה פתאום? אני אומר לו, ברור מה היה שם, הכרטיס שלך היה בסדר גמור. רב שיילה עצר לתקעת את הכרטיס כדי לזכות אותך שתעזור לי, שגם אני אוכל לבוא אליו. התחבקנו, זה היה ממש מרגש, אבל הסיפור לא נגמר. אנחנו יוצאים לכיוון הרחבים ביחד, הוא רושם בווייז כסטירר ואומר, אויש, אני אומר לו, מה? הוא מראה לי, רשום כאן 3.5 שעות נסיעה. אמרתי לו, אין מצב, זה הרבה פחות. הוא אומר לי, הווייז לא טועה. אני אומר לו, תיכנס להגדרות. הוא אומר לי, אני טכנופוב, אין לי שום ידיעה איך לתפעל מכשירים. אמרתי לו, אני אולי לא יודע מילה אחת אנגלית, אבל במכשירים טכנולוגיים אני אלוף, תביא את המכשיר. בנסיעה הקודמת לקבע שרבשיה, מישהו אמר לי להגדיר מראש במכשיר, לכלול כבישי אגרה. עשיתי זאת. לבדי, בקלות, וידעתי בדיוק מה אני צריך לעשות עכשיו. נכנסתי למכשיר, הגעתי לתפריט הכבישים, סימנתי איזה 27 כבישים של כבישי אגרה, והוריתי למכשיר לכלול גם אותם. לאחר מכן לחצתי, סע. היה רשום שם, 2:10 במקום 3.5 שעות. הוא אומר לי, אני לא מאמין, מה שהיה כאן? אתה חסכת לי 1:15. אמרתי לו, זה שוב לא אני. רב שי לקח לך הרי 1:15 על הכרטיס, כרטיס אשראי שלך, בשביל לעזור לי. כעת, במקום לנסוע בכבישים הגרועים המסוכנים של הונגריה במשך 3.5 שעות, אתה בילית כאן בטרמינל בשיא הנוחות והמיזוג. כעת תיסע רק 2:10 ותגיע בדיוק בזמן שהיית צריך להגיע מלכתחילה. גם עזרת ליהודי, וגם קיבלת את הזמן בחזרה. מכשיר הווייז שלו פלט משהו בהונגרית. הוא מסתכל עליי ואני עליו. אז אני אומר לו, תביא עוד פעם את המכשיר, מדפדף קצת, מגדיר לו את זה בשפה העברית. אז אומר לו שוב, במקום לנסוע 3.5 שעות בהונגרית בכבישים המסוכנים של הונגריה, אתה תיסע 1:10 בכבישים טובים. כבישי אגרה ובעברית. הגענו לקסטירר ביחד, התפללנו אצל רב שיה ביחד, הכל נסגר כמו פאזל. זה הסיפור, והוא סיפור עם כמה מסרים, השגחה עליונה, ברכתו של צדיק, וכל העוזר לחברו נענה תחילה. חזרנו לארץ, החלה קורונה, ברוך השם, עם כל הצער, יש הרבה ניסים. תראו אותנו, תראו את העולם. ביום היורצייט של רב שי קסטירר, שחל הלילה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיבריא את עולמו, ויפה שעה אחת קודם. ערב טוב לך רב מנחם.
ערב טוב מבורך.
גיבור הסיפור.
גיבור, אני לא יודע, גיבור הסיפור זה גשבורך הוא ורב שיין קריסטיר, אני לא גיבור הסיפור, אבל אני זה שעברתי אותו, זה כן.
תגיד, אתה אחזת שהיום היורצייט שלו?
בוודאי, זה הסיפור לכבוד היורצייט.
ספר למאזינים מתי סיפרת לי את הסיפור הזה.
סיפרתי אותו, סיפרתי לך אותו לפני שעה וחצי.
לפני שעה וחצי, לא, היא קצת יותר. אתה לפני שלוש שעות, לקח לי שעה ושעתיים לכתוב אותו ככה בצורה, הרי דיברנו בטלפון, ותשמע, זה סיפור מקסים, אני חייב להגיד לך שבהתחלה שתחלת לספר לי, אז אמרתי, אוקיי, אבל כל הפאזל הזה, כל הרעיון הזה שהשעה וחצי, תשמע, זה משהו.
אני רוצה להוסיף לך עוד נגיע, אני רוצה להסביר למאזינים, שבן אדם שלא נמצא במצב הזה, ששומע את הסיפור בתור סיפור, זה דבר מאוד מאוד נחמד. ושמוע סיפור ככה ואיך מסתדרים הדברים, אבל בן אדם שנמצא בשטח, בתוך, אתה יודע, שדה תעופה, עיר שאתה לא מכיר, בשפה שאתה לא דובר, גם אנגלית אני מתרושי דובר, למצוא את עצמך בטרמינל ריק, מול פקידה שפשוט לא מעניין אותה לעזור לך במקרה הטוב. זה הרגשה של חוסר עונים, שבאמת הרגשה מתסכלת, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. זה לא, זה לשמוע את זה בסיפור ככה על כוס קפה, טוב, זה נחמד. אבל לחוות את זה, זה עולם אחר לגמרי.
מי כמוני יודע.
ושפתאום מגיע לך ישועה, שהישועה מסתדרת לך בצורה כל כך, כל כך מסודרת עם, ממש כמו שאתה אמרת, פאזל, חלק בתוך חלק, ואת אותו זמן בדיוק שהיהודי הזה עמד והשקיע ועזר, וגם לא היה את הבעיה, הוא חסך את אותו זמן בנסיעה, בדרכים הכלכלות, פשוט, וכל כך התרגשנו ביחד לראות את הדבר הזה, שמעזרה יד לוחצת יד מיהודי, לא מופסיד מלעזור לשני. זה פשוט היה מדהים, ואם אנחנו מדברים על הצדיק הזה, הסיפורים נפלאות שמספרים עליו זה, אתה יודע, אני לא זה שיבוא ויספר אותם, יש כל כך הרבה בלי סוף, אבל כשאני חוויתי, אתה יודע, מכלי ראשון, בדידיה ועובדה, כמו שאומרים.
אז קודם כל, אני, אפשר להגיד את שם המשפחה שלך?
אוקיי.
אם אתה לא מעדיף שלא, הבחור שמדבר איתנו, הרבה סיפורים סיפר לי, בעיקר של הרב זעיד. הוא זה שהיה מעביר לי את הסיפורים של הרב זעיד, ואני בעצם הייתי כותב אותם ומשדר אותם כאן. האמת היא חסר לנו סיפורים שלו, אולי הגיע הזמן עוד פעם. אבל זה כמו סיפור של הרב זעיד, אני אומר לך את האמת, זה ככה, עם כל, תמיד יש לך את ה... אני יודע לזהות סיפור טוב, אני רוצה להגיד שהיה לי סיפור אחר, אבל החלטתי בגלל, אני אגיד לך למה גם, בגלל היורצייט.
ודאי, מה השאלה?
והתזמון המדהים הזה, אמרתי, זה עכשיו, עכשיו היורצייט שלו. אנחנו בגימל, אייר.
האמת, הוא בצטה,
היורצייט שלו. כן, כן, משנה, זה גימל, אייר, זה עדיין זה, בחוץ לארץ אולי אפילו עדיין זה, בכל אופן, באמת סיפור יפה מאוד, רב מנחם.
אני יכול להגיד לך סתם, שזה הסיפור שככה אפשר לספר לציבור, אבל באופן כללי גם היה לי שם ישועות מאוד גדולות. שוב, אני לא ראוי ולא נכון לתת ציונים לצדיק, אבל סתם, זה מקום שבאמת המון המון אנשים מתחברים למקום שם. זה מקום שאתה יודע, הצדיק הזה, אתה יודע, הוא לא היה איזה רבה, הוא לא היה איזה מחסידות מסוימת, פשוט היה איש צדיק, זה הכל. איש שעזר לאנשים מסכנים. לא היה לו שום... לא איזה חסידות או לא איזה... פשוט בן אדם טוב שהיה אכפת לו מאנשים אומללים ומסכנים ועזר ותמך לכל האנשים. ובאמת אני חושב שאם אנחנו כבר נמצאים בשידור והכל, שכל בן אדם ייקח משהו מהנהגות שלו ושיהיה לי אמון נשמתו עם ישראל כל כך.
אז אני רוצה לספר לך משהו, מה עשה הסיפור שלך? אתה רוצה לשמוע? בוא תשמע, אתה סיפרת לי את הסיפור, ומי שמכיר את הדרך העבודה שלי, בדרך, באמת אני לא עובד, אני מאוד חרד ככה לפני, מי שחושב שזה הולך לי קל, אני כל היום, יום שני, זה יום שאני כולי ככה את התוכנית חי ולוקח לי, וגם פה החלטתי גם להזיז סיפור מאוד חזק לצד, ושהסיפור הזה בגלל התזמון. עכשיו, אז אני שומע לך את הסיפור, אני לא זוכר מתי, אני חושב שבשבע וחצי או משהו כזה סיימנו את ה... את הסיפור, ולמעשה עד התוכנית כתבתי אותו. עכשיו, אני בעצם לוקח את, את הדברים שאמרת, אני גם רושם אותם למחשב, דיברנו ורשמתי אותם ככה, אבל זה רק טיוטה, ואז אני בעצם מחבר את הסיפור, את הסיפור כסיפור, זה התפקיד שלי, זה העבודה שלי, אני לוקח סיפורים אמיתיים, ולוקח את הוויצים, את ה... אתה יודע, מי שמספר את סיפור יודע איפה, איפה אני הייתי שם. עכשיו, עכשיו באמצע הכתיבה, שאני נמצא ממש ברבע הראשון של כתיבה, מתקשרת מישהי, אגב מחסידות גור, זה מעניין, הרי חסיד גור עזר לך, והיא אומרת לסמינר, הם רוצים שאלות, מה לעשות ב... איך באמת, השאלה הייתה, איך לראות את כל דבר בצורה טובה. עכשיו אמרתי, תני לי לחשוב שנייה, חשבתי, אני לא יכול עכשיו, אבל היא אומרת לי, אני צריכה את זה למחר, אמרתי, אני לא יוכל, הרי עד התוכנית, ואחר כך שמס בלילה, זה לא יוכל. אמרתי, את יודעת מה? ניתן לך את הזמן. תכני, עכשיו יש כזה מין בטלפון שהם מקליטים, ואז, ואז כאילו זה נכנס איזה מערכת, אם אתם יודעים איך זה עובד. אז אוקיי, אני מביא לה כמה דברים, כמה רעיונות, בערך, הייתי אומר, דיברתי איזה 10 דקות. בסדר, ותודה רבה, שלום. ואני ממשיך לכתוב. אני ממשיך לכתוב, עובר חצי שעה. מתקשר אח שלה. אומר לי, תקשיב, אני, היא לא נעים לי להתקשר אליך, אבל כל ההקלטה הלכה לפח. היא לא הצליחה לשמור, היא לא שכחה לעשות אחד, אני לא יודע בדיוק מה היא עשתה. תכלס, כל מה שדיברתי 10 דקות, לא היה שווה כלום. אני אומר לחיים, אני אומר לעצמי, חיים, תקשיב, בוא, אתה חייב לכתוב את הסיפור הזה. אתה בלחץ אטומי. אתה כבר עשית, איך אומרת? הוויתור שלך כבר עשית. אתה... עכשיו, זה אין דבר יותר מעצבן, מי שמכיר, לבוא ולחזור על עצמך, שוב. וכבר אני אומר לעצמי, בוא, אני לא חייב את השטדלס הזה, אני לא יודע, מחר. אבל פתאום אני אומר לעצמי, מה אני כותב עכשיו? על יהודי שבא, שם את הצרה שלו, ולקח את הצרה של האחר, וגם חסיד גור. אני אחזיר לה את זה. אני אבוא, באתי והקלטתי עוד פעם, עוד 10 דקות, ואז בדיוק, אוי, באיזה שעה הייתה צפירה? בשמונה סיימתי, כלומר עם הצפירה סיימתי את ההקלטה השנייה והמשכתי בסיפור שלך. אז הנה הסיפור ככה, ושוב בעקבות הסיפור שלך של חסד לחשוב על השני, הנה סיפור ככה בתוך סיפור. אז מנחם, בוא, מסתבר שיש פה שיר אחד לרבי שי קסטירר, אתה יודע על סיפור שיר הזה? או שאתה ביקשת אותו בכלל?
זה שיר שכל מי שאיכשהו שמע רב שי, השיר הזה נחרט לו בלב, בצורה כזאת שזה פותח את כל השערים, השיר הזה. איך זה שיר אחד מהשירים שהכי נגעו לי בלב במקומות הכי עמוקים.
אני חייב להגיד לך שאני הייתי בהונגריה, עם אשתי בבודפשט וגם עם עוד זוג וקרובים שלנו. ומה שקרה זה שאנחנו רוצים ללכת לשם, אבל היה לי ציווי מאבא שלי, ללכת לקבר ולירה של אבא שלו, חיים לייזר, שהשם שלו כשמי, אני על שמו. זה סבא שלו, לא אבא שלו, אבא שלו זה מושה אלתר. ואנחנו, אז החלטנו ללכת את שניהם, אבל לא מצאנו בשום פנים ואופן את האונות, ככה קוראים לירה הזאת. ולקח לנו שעות עד שמצאנו אותה בסוף, הלכנו לבניין העירייה ועשינו, לקח לנו כל כך הרבה זמן שכבר לא היה יכול לזה, אני הפסדתי את שי כרטיס טירר, אבל אני מבחינתי, אני הרווחתי כיבוד אב וזה היה שווה לי, כן.
קודם כל זה היה שווה.
בפעם הבאה אנחנו נלך לשם.
אבל אני רוצה להגיד לך שאתה חייב ללכת לשם, כי יש דברים שאי אפשר להזוזי, זה הרגשות, אתה יודע, זה בלב. זה משהו שאתה נכנס למקום, אתה מבין על מה מדברים, זה משהו אחר. ואני חושב שממש, אני אומר לך, האמת היא שכבר היה לי תוכנית מסודרת ממש, בערב פסח, לנסוע כאילו פעם נוספת שם.
כן, ואז הגיעה קורונה.
ואז הגיעה קורונה.
אז אנחנו ניתן פה מספר חדש לעלייה של לשידור. שימו לב מאזינים יקרים, 03-593-93, נראה לי יותר קל, לא? למרות ש-093, עזבו, 03-593-93. 593-93, נשמע את השיר על רב שי קסטירר, ואתם בינתיים כבר איך מוזמנים לעלות לשידור. 03-593-93, תודה רבה רב מנחם.
רב שי בן רב מוישה, רב
פועל וכלל יסלו בול עיניי חיי מזוי עיניי מזוי עיניי דבי חדב שעי בלב מוישה רב שעי בלב מוישה פועל וכלל יסלו בול עיניי חיי מזוי עיניי מזוי עיניי דבי Did it not know in the land I know Did it not know in the land I know Did it not know in the land I know Did it not know in the land I know Did it not know in the land I know Did it not know in the land I know Did it not know Oy yo yo dem shaye berem moyse dem shaye berem moyse poil verklar yisru buna khayay zoy nay de vi khel shaye berem moyse dem shaye berem moyse poil verklar yisru Bulnan khayan zoynan zoynay revi khan Didilanaylanaylanayno Didilanaylanaylanayno Didilanaylanaylanaylanayno yadadayno
שלוש, 593-93, אנחנו כאן בעצות מהחיים, כאן חיים ולדר עם, עם הטכנאי שלנו אורי כהן, המפיק שלומי פולק, ועם המאזין הראשון, ערב טוב.
ערב טוב חיים, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים כל שבוע.
תודה רבה.
רציתי לדבר איתך דווקא מה שעניין שדיברת על הפתיח, על התפירה, אבל זה שצריך לעמוד בזה.
קדימה.
תראה, קודם כל אני חושב שבעקרונית בעיר מעורבת, כמו שאמרת שהיית ילד בעיר כמו חיפה, אתה יודע, כל הערים המעורבות, נכון, באמת צריך לעמוד, צריך לכבד את זה, יש אנשים שלא מבינים את זה, אבל אני מדבר דווקא על מה שכל שנה יש את הנקודות ויכוח הזאת, על הערים כמו בני ברק, אלעד, אתה יודע, הערים החרדיות, ששם אני חושב שדווקא כן צריכים להתנהג לכם כרגיל, למה? אני אגיד לך בדיוק, כי הרי אנחנו נמצאים במדינה שאנחנו רואים כאילו מה החילונים, איך מכבדים את הדברים שחשובים לנו. שבת, תראית שבת בתל אביב, פותחים איזה חנויות שבא להם, עושים מה בא להם. יום כיפור בתל אביב, רכבים נוסעים. בכל הערים, תאמין, בערים
שלהם... עצור, ביום כיפור לא נוסעים, שתדע, לא נוסעים ביום כיפור. ביום כיפור אין תנועה בשום מקום, סתם בשביל האמת.
היה תאונה ביום כיפור לפני שנתיים.
היה תאונה זה ערבי אגב, ערבי. שתדע.
אוקיי, לא יודע.
אבל לא משנה. ביום כיפור זה יאמר לזכותנו. לא, לא. אבל בוא תמשיך, אתה צודק. אתה צודק מה שאמרת ברעיון. דבר.
אז אני אומר, נגיד, ערכים שחשובים לנו כמו שבת, אתה יודע מה קשרות, דברים המינימליים. לא אמרתי עכשיו שחילונים צריכים להשליט את כל תפיסת החיים החרדית, גם כתוב בפסוק, על יתאו לרשע ויעמוד, חילוני שרוצה, איך אומרים, להתנהג איך שהוא רוצה, אנחנו לא אמורים להתערב לו בחיים. אבל יש דברים שנקראים הסממנים, שלא אנחנו קמנו אותם, שזה בן גוריון קבע אותם, זאת אומרת, בלי השלוש דברים האלה, קשרות, שבת ונישואים, אז אין לנו מדינה יהודית. הם לא מוכנים לשמור על שלוש דברים האלה. אז למה אנחנו אמורים לכבד סמלים אחרים שלהם? את זה אני לא מצליח לבין. אני לא אומר, בשכונות החילוניות, הנה חינמי, אתה לא אמור לבוא ולהציץ את כל השכונה נגדך, אבל באזורים, נגיד, ממש, אתה יודע, נגיד, שכונות כמו, נגיד, רמת אחד ומרה, כאזור מופק שאין שם אפילו חצי חילוני. אתה מבין מה אני... אז אני לא יודע, במקומות כאלה. הנה חינמי, אנשים אומרים, נהג רגיל, הם לא אמורים לקדש את הערכים שלהם.
תראה, אתה בעצם מה אומר? הם לא בסדר? בוא נהיה גם אנחנו לא בסדר. למה שנהיה לא בסדר? אתה, לא, אני שאל, לא, בוא נתחיל בזה. זה שהם נוסעים בשבת, למרות שזה כואב לנו. זה בסדר?
לא נוסעים, לא נוסעים, לא דיברתם נסיעה. נסיעה, אני רוצה לנסוע בחוף יום, בשבת, אין בעיה. אני לא שאני משהו בסדר, ברור שאני לא עושה את זה. אני מדבר על פתיחת עסקים, פתיחת קניונים, פתיחת דברים שבאמת מותרות, שהם יכולים, הנה, אנחנו רואים בקורונה, שהם פתוחים, אנשים לא נוסעים את זה.
אז זה בסדר שהם עושים את זה?
זה ברור שזה לא בסדר.
זה לא בסדר שהם עושים את זה. אז מה אתה רוצה, שאנחנו גם לא נהיה בסדר, כי הם לא בסדר?
לא, אבל אתה לא יכול לדרוש מצד אחד של המדרסה.
אני לא רוצה לדרוש שום דבר, עזוב, זה לא הוא, זה לא מעניין אותי מה הוא אומר. אני דורש בעצמי, אני רוצה להיות בסדר. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה שהם עושים לנו את זה, והם פותחים את המקומות בשבת, ושהם נוסעים בשבת, ולוקחים אוטובוס בשבת דווקא, זה לא בסדר. אז שאנחנו נעשה את זה משהו לא בסדר? למה שנעשה משהו לא בסדר? אנחנו בסדר הרי.
שוב, אמרתי...
לא בשבילם בכלל, בשבילנו.
לא, אבל תראה, הרי מה הם טוענים? מה הם טוענים? ובצדק, ובמובן מסוים צדק, מה הם אומרים? הם אומרים, תל אביב זה עיר חילונית, זה לא בני ברק. תל אביב זה לא בני ברק, תל אביב צריכה להיות פתוחה בשבת. אין בעיה, תל אביב לא בני ברק, בני ברק לא צריכה לעמוד בתפירה, זה לא...
אז אני אומר לך, אם למשל בבית אני בפירוש אומר שלא צריך לעמוד, כי אתה לא פוגע באף אחד, אבל שאתה הולך ברחוב ויש מה לעשות, הם מביאים מצלמות בשביל לראות, ללכת דווקא, זה נקרא דווקא, כשיש מה, זה בראש ללכת דווקא. אנחנו לא עושים את זה לא בשבילם, אנחנו רוצים להיות בסדר, אנחנו רוצים להיות עם מידות טובות, אנחנו רוצים לא לפגוע באחר, לא בשבילם בכלל, בשבילנו. אני עם הילד שלי ייקח דגל, אני אעניש אותו, אני לא אחכה שהשוטר יעניש אותו.
זה ברור.
לא בשביל הדגל, בשבילי, בשבילי, בשביל הילד שלי. אם הוא ייקח דגל מהאום, אחרי הוא יפגע באשתו, הוא גם יעשה דברים לא טובים לילדים שלו, לשכנים שלו. אני רוצה שיהיה בן אדם.
זה ברור, אז זה ויכוח. אני לא חושב, אני חושב שגם הקיצונים ביותר של מה שערים, אני מדבר על הקיצונים הנורמליים שיש שם, אני מאמין שגם יסכימו לדבר הזה. כבר איזה שבן אדם לוקח משהו של רכב שלו שלך, חנכה שהבן אדם הזה יתקע על הרכב, לא משנה מה הוא תלעת, אתה לא יכול לגעת לו, זה לא נגיד...
אז מה, איפה הנקודת המחלוקת בינינו?
הנקודת המחלוקת מדבר על תפירה באזורים, נגיד, באזורים ממש חריבים, במיוחד שאין שם, לא נגיד שיש שם מצלמות של התקשורת וכל זה, שבן אדם, אני אתנהג...
אוקיי, אז לצורך העניין, אז אני אומר לך, בבית אפשר, אבל כשאני נמצא במקום ציבורי, אז יש אנשים שולחים שם, והם לא דתיים, אפילו לא מצלמות, ויש גם מצלמות, אבל בוא נגיד שלא מצלמות, במקרה חילוני הגיע לבני ברק, והוא רואה אנשים, אנחנו נהיה כמוהם, אנחנו לא נהיה, אנחנו נהיה כמו שחינכו אותנו, להיות עם דרך ארץ ועם תורה, ודרך ארץ קדמה לתורה, אנחנו נתעסק איתם, אנחנו לא נפגע באף אחד. ואבא שלי ככה חינך אותי, ואבא שלו ככה חינך, ואני ככה חינכתי את הילדים שלי, ואני מציע לכולם לחנך ככה את הילדים, להיות טובים, לא מעניין אותי עכשיו, אם הם צודקים או לא צודקים, הם לא צודקים, בטח שהם לא צודקים, בטח שהם לא. אבל אני לא מרוויח כלום בזה
ש... לא, אני אגיד לך, הדבר שמרתיח פה, שהם כל פעם אומרים, בני ברק, ותל אביב, איך אומרים, תל אביב זה עיר חילונית, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, נכון? הם נעלים מסוג של מדינה בפני עצמה. ואז שמגיע יום העצמאות, יום העצמאות, יום הזיכרון, כל הימים האלה שהם מקדשים אותם, אתה רואה את המשל נפרסים בבני ברק עם כל המצלמות, כל הזה, לראות שבבני ברק החרדים לא עומדים בספירה.
אני חושב שמצינו את זה, אני הבנתי מה שאתה אומר.
עוד משהו קטן שרציתי לדבר איתך, זה משהו דווקא זה שדיברת השבוע שעבר, דיברת יותר על הסתה נגד החרדים. השבוע זה כבר נהיה פחות רלוונטי, כי נראה שנהיה פחות הסתה, אבל...
לא, אל תהיה רגוע, זה יבוא על משהו אחר גם, אל תדאג. הסתה תהיה בכל מקרה, מה שלא יהיה, הם שונאים אותנו ככה, הם שנאו אותו גם אחרת, זה לא משנה, תמיד ישנאו אותנו.
אני אומר, מה שמאוד... אני לא מבין בתקשורת החרדית, נגיד אתה אדם שמאוד מכובד, מאוד אדם שגם אנשים חילונים קוראים את הספרים שלו, ואני אומר, יודע את זה בידיעה, אני מכיר, אבל עכשיו אני אומר, אתה אתמול דיברת על איזה שדרן אחד שדיבר בארסיות נגד החרדים, ודווקא לא הזכרת את השם שלו, ואני אומר, למה, כאילו, אנחנו צריכים תמיד להיות, לדבר איתם במינים עדינות, וזה, תראה, נגיד, הרמה התקשורת, התקשורתנים הימנים מהם עשו, נגיד, עיתונאי חילוני שהיה תוקף את הימים בצורה בוטה, הם תקפו אותו בצורה כזאת, עד שהיום עיתונאים מבשים במובן מסוים להגיד שהם שמאל, הם רואים, אנחנו אנשים מרכז, ואנחנו תומכים בגנץ, למשל, לצורך העניין. אבל היום, המצב הזה של עיתונאים חילונים, מדברים על חרדים כמו שהם רוצים, ואף אחד לא מגיע ואומר עליהם, תוקף אותם בחריפות כמו שצריך, וכמו
אבל אני לא מכיר, אני לא יודע על מי אתה מדבר, כאילו...
לא, מה שבוע שעבר אתה דיברת על עיתונאי.
עיתונאי
אחד חילוני שאמרת שהוא כתב מאמר מאוד ארסי נגד החרדים, אני אין לי מושג מי זה עיתונאי.
ואני דיברתי איתו.
אז זהו, אז אני אומר, את השם שלו, הוא לא אמרת ברדיו, כאילו לא תקפת אותו אישית, כאילו תקפת, איך אומרים, דמות ארפילאית, כאילו, שאנחנו לא יודעים מי זה. אני אומר שאם נגיד בן אדם מדבר ככה לדוגמה על ציבור שהמתנחלים, אתה ישר תראה את כל העיתונאים שהמתנחלים ידברו.
לא, אבל אני כן דקפתי אותו, אני לא יודע מה שאתה, אולי אולי לא, אני יודע גם לתקוף אישית, ולא לזכור את השם, תדע לך, זה הדבר הכי גרוע שאתה עושה לעיתונאי. אולי אפילו לא, אבל ברעיון, אני מסכים איתך שאם בן אדם נכנס בך, ענק סילקי, ועל תות תכנס בו חזרה, אז בזה אני מסכים איתך.
אוקיי.
אוקיי, תודה רבה על הטלפון. הבנו, הבנו אותך, בסדר, הכל בסדר. אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
הלו?
כן.
שלום לכבוד הרב וולדר.
לא כבוד הרב, אבל בסדר, הלאה.
אני חוזר בתשובה כבר 20 שנה.
כן.
ואני מכיר שני עולמות, עולם החיוני ועולם הדתי. ולפני חודש וחצי שלחתי את אשתי עם הילדים לחמתי, למה אמא שלי בסיכון גבוה. ואני ברוך השם כל היום לומד, אז אני שומע רדיו חרדי. ואני חייב להגיד שהעולם החרדי תמיד מרגיש מותקף מול העולם החילוני. והעולם החילוני בכלל, הוא לא תוקף את העולם החרדי. זה רק חלק קטן מהעולם החילוני תוקף. אבל אפילו רוב החילונים בארץ ישראל, הם ההפך, הם מכבדים ומעריכים תלמידי חכמים. אז אני לא יודע למה צריך להביא להם במה בכלל. כאילו אם עכשיו תיקח חילונים, פה אני גר בעיר נתניה, תיקח חילונים, חללי שבת, תגיד להם דיברו על הרב, לא משנה כל רב בישראל, או דיברו על השבת, הם מאוד ייכנסו, אפילו שהם כן מחלל שבת. אז אני לא יודע למה צריך להביא להם במה, זה הדבר אחר, אף אחד לא מתייחס אליהם. כאילו לא, הם לא כלום, וזה דבר אחד. דבר שני, צריך, שתי דברים מפריע לי, אני בדור חרדי, אברך, ובסוף אני רוצה להגיד לרב עוד משהו, אבל לא שני. עוד דבר מפריע לי, שפתחתי מתמידים לפני איזה חודש וחצי, והתחלתי ללמד ילד, אחד מהילדים, ואני מדבר איתו על מידות איזה 10 דקות רבע שעה, אחר כך הילד אומר לי, למה לא לימדו אותי ככה בתלמוד תורה על מידות? אז אני אומר, כמה צריך במידות להדקיס את המידות? למה אני בדור בעצובה, בדבר ראשון שלימדו אותי, תהיה כמו העובדיה בתורה, כמו הסתתר, וברוך השם, התעליתי לאין סוף. אבל, אני אומר, בוא נשאו לה, מה קורה פה מועידות? למה בזה אין את ההדגש הגדול? ודבר שלישי, אני רוצה לו מאוד כואב לעולם החרדי בדוק חרדי. והתורה שלנו היא אמת, ולא שרית. מה אני רוצה להדגיש? לפני, עכשיו הנגיף הקורונה, העולם התקשורתי ישים את העולם החרדי, איך אתם לא שמרתם? איך אתם עשיתם ככה וככה? לא קורה כלום. יכולים להגיד שעשינו טעות. זה לא בושה לעשות טעות. כל הגמרא שלנו, תבחרו עוד רבנן, מודים במלטאיו. לא עשינו טעות, כן עשינו טעות. לא קרה שום דבר. אתם לא עושים, תגידו להם, אנחנו עשינו טעות, דבר, אתם איך? אלף ואחת טעות, לא צריך להכנס איתם לדו שיח. באופן אוטומט, השכל של האדם, מה נהיה לו? נהיה לו שכל עקום. עכשיו שאני בתוך הרגע אומר, לא עשינו טעות, אבל כן עשינו טעות, אז מה אתה רוצה להתווכח עם המשיעות? תבואו להם עושה אמת. אז הרב עשינו טעות, צריכים להגיד אותה, לא קרה כלום. הרב מבין מה אני מתכוון?
אני מבין, אני מסכים איתך, סעיף אחד מסכים, סעיף שתיים, שתדע בחיידרים, בטח שמדברים על דרך ארץ, יכול להיות שהוא לא הקשיב באותו שיעור או באותם שיעורים, ברור שמדברים על דרך ארץ, אין פה שאלה בכלל, אבל אני אומר לך, בוא, אני למדתי בחיידר ואני עובר כל היום בחיידרים, כל היום מדברים על מידות, אבל אתה צודק שצריך תמיד לדבר על מידות, והדבר השלישי, אני לא רוצה לפתוח פה, אבל אני חייב לומר לך, אני לא עשו שום טעות. העובדה שהציבור החרדי נדבק, זה בגלל שהוא, והסברתי זה שבוע שעבר, כי הוא קהילתי, בגלל שהוא יותר צפוף, בן אדם חרדי נפגש פי מיליון עם יותר ילד אנשים, בגלל שהוא חייב במניינים, וחייב בכל בתישים, ובמקווה, בכל הדברים הללו, וכשהיה עוד מותר, ובאמת, גם אלה שאמרו, ואני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט, כמו ש... וגם עכשיו, דרך אגב, ממשיכים, עם הטעות הזאת כביכול, וזה לא טעות, יושבים ובודקים איך אפשר לפתוח את הישיבות, כי הם חיינו ואורך ימינו, ואנחנו לא נוכל לחיות, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. עדיף למות מאשר לחיות בלי תורה, אז נכון, אנחנו שומרים על הכללים, והרב חיים קניבסקי, בהסכמת פיקוד העורף, כשהיה מותר 10 אנשים, הוא דאג לחלק את הישיבות, ואני מודיע לך שבישיבות לא היה שום הדבקה, זה לא נכון. פשוט לא נכון. ואף אחד לא עשה טעות, וברגע שהיה ברור שהורו במשרד הבריאות לסגור, סגרו. זה הכל. עכשיו, כמו שלמשרד האוצר מותר לבוא להגיד לפתוח את המשק, למרות שזה ברור שזה משלמים מחיר, זה נקרא ניהול סיכונים. גם אי אפשר מצב כזה, וכמו שבית המשפט העליון יכול לשבת 20 אנשים בדיון, כי זה חשוב למדינה, התורה חשובה למדינה, אנחנו לא יכולים לפרק את זה. אנחנו לא יכולים לפרק את זה.
הרב, אני לא צריך להביא מרעש שהם טועים ואין להם דעת תורה, אני לא בא להגיד, אבל בהתחלה שהיה את הנגיף הזה, אני בתור אברך בכולל, ובן אדם ששואלים אותו שאלות, ובן אדם חי תורה, קפקתי להם בדלת, אמרתי להם, רבותיי, מה אתם מורמדים? תתחילו להתעורר, מדבר איתך לפני ששר, כאילו כל השרים עושים מסביבה לבין שיש את הנגיף. אמרתי להם מה קורה. עכשיו, אני פשוט שאני לא יכול לדבר, ולא מעשים לרב חיים כנף, כי למה כולו תורה וגדול הדוב, והוא בזבילנו אחרי הקדוס ברוך הוא.
מה אמרת? אוקיי, בכל אופן, אני, תראה, אני מסכים שצריך להודות בטעות כשיש טעות. אני עוד לא ראיתי את הטעות. אני חושב שלא, ברור שיש חוגים שעשו טעויות, אבל זה חוגים שלא לעולם לא יטעו בטעות, וגם עכשיו אומרים שזה אמת. אבל
השרים לא הולכים לראות את זה.
איך?
השרים בכנסת, ביום הראשון, היו הולכים לבוא לגדולי הדור, וכן ראו להם את זה. איפה זה, אם אני בתור אדם פשוט, שעושה בכולל, מבין את זה, אז איך שר כמו גפני ודרי לא יודעים את זה. אבל עזוב, אני רציתי להתמקד יותר הרב, מחילה מכבוד הרב.
לא, אבל אנחנו חייבים לתת לאחרים. אני חושב שאמרת מספיק, אמרת דברים מאוד מאוד חשובים.
חלילה, לא באתי לחלילה רק לשם. אני חי מעולם החרדי ואני חרדי, ולא באתי, התלמודי תורה אין כמוהם והתורה אין כמוהם, וזה הדבר הראשון בעולם. אבל אני רק בא להגיד שהעולם החינוך צריך להדגיש את הדבר שהעמידות לכל העולם. ואחר כך, על זה שמים את התורה, הבניין הוא נהיה בניין
העד. דרך ארץ קמה לתורה. תודה רבה לך, תודה. אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
שלום, אני רציתי לשאול, יש לי שתי בנות שעולות להן, שהן תאומות, והן בעיקרון, הפרדתי אותן בגנים, ועכשיו הן עולות בכיתה א'. מכיוון שאני גרה באמנואל, ויש פה ארבעה בית ספר, כאילו, שכל אחד משהו אחר, אחד בית יעקב, אחד חב"ד, כל אחד זה סגנון שונה. עכשיו אני לא יודעת אם להשאיר אותם ביחד או להפריד אותם, אני ממש בדילמה.
למה להפריד?
מה? לא הבנתי?
למה להפריד?
הם עד עכשיו היו בנפרד, הם לא היו ביחד. בגלל שאני אחת יותר בחברה יותר דומיננטית ואני חוששת שאם הם יהיו ביחד אז היא תיקח לה את המקום שלה או שיעשו השוואות ביניהם המורות.
הם תאומות עוד פעם?
הם תאומות, כן.
אני בעד לשים תאומות ביחד תמיד.
לשים ביחד?
בטח. אם יש שתי כיתות בכיתה אחת, אני בעד כיתה אחת.
זהו, שזה הבעיה העיקרית, שאם היה שתי כיתות בבית ספר אחד, אז זה היה מצוין, אבל בגלל שזה מקום קטן, אז יש עד 22 גג בנות בכל בית ספר. ובגלל זה אני...
אז מה, אין בעיה, אני אומר, אם אפילו היה שתי כיתות, הייתי אומר לך כיתה אחת. תמיד שתי ילדים בכיתה, אחים, זה כוח. אני בעד. אלא אם כן, יש ביניהם אחת דורמסת השנייה, דורסת השנייה, אם זה לא המצב,
כל אחד... לא, הם מאוד חברות.
אז להשאיר אותם ביחד.
למרות שאם כל אחת הייתה לבד, וכאילו, אני, גם מבחינת העניין של ההשוואות בין שתי, בין המורות, זה מאוד מפחיד אותי, הקטע הזה.
אז אותי לא. אני בעד שיהיו ביחד. לא רק ש... כן, חד משמעית. אני, אלפי עצות כאלה נתתי. ואנשים באו מרוצים. אנשים צריכים להיות ביחד. חוץ ממקרים בודדים שבהם מישהו מורמס את השני. גם אם אחת היא דומיננטית ואחת פחות, זה לא נכון. היא תהיה לא דומיננטית בלי אחותה יותר גרוע מאשר היא תהיה עם אחותה. אחותה יותר לתת לה כוח, לתת לה עוצמה, שהיא לא תהיה לבד. זה לא גורם להם, לא שפתאום תקחי את אחותה, היא תהיה דומיננטית, לא תהיה. מי שלא דומיננטי, לא דומיננטי. אז עדיף שיהיה לו מישהו דומיננטי, והם יהיו ממש, זה הכי מתאים דרך אגב.
הבנתי אותו. אוקיי. בסדר, תודה רבה. ערב טוב.
אנחנו עם מאזין או מאזינה, הטלפונים שלנו של 03-593-93, עם מאזין או מאזינה נוספים.
הלו.
כן.
שלום. תודה רבה קודם על הכל, על התוכניות ועל כל מה שאתם עושים. אני ילדה בסמינר, ויש לי שאלה פשוט, יש לנו ילדה בסמינר ש... אומרת כל מה שהיא מקפידה
אני, עליי. סליחה, אנחנו לא מעלים, אנחנו מעלים רק אנשים הורים.
אוקיי.
ואני רק רוצה להגיד שקפידה, מי שאומר שמקפידה, זה נופל עליה בחזרה. לא לפחד, לא לשים את זה בכלל, כלום. רק לא לפגוע.
אוקיי.
אם את פוגעת, אפילו בלי שהיא מקפידה, הקדוש ברוך הוא מקפיד. ואם את לא עושה כלום, סתם היא רוצה לסחוט מלך כל מיני רגשי, שום דבר. הקפידה תיפול עליה.
בסדר, תודה רבה רבה.
אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים. ערב טוב.
הלו.
כן, בבקשה.
כן, תודה רבה. רציתי להקריא. אני פשוט עומד פה עם ספר ביד, ספר אומנם נדיר, אבל יש בתוכו צילום מישיבת מועצת גדולי התורה, פרוטוקול, מתוך ישיבת מועצת גדולי התורה, ביום י' ד' טבת תש"י ז'. פה אתם נוכחים במקום של... עבודת ישראל, תחילת הפרוטוקול פענו מפדיגורה, מאז הישיבה האחרונה נפטרו שניים מחברינו, הוא מזכיר פה את השמות, ומציע לכבד זכרם, בסוגריים כתוב קמים לזכרם. אז אם יש למישהו ספק, לא יודע, אני מדבר פה בעד מורים, רבנים.
לא, יש הבדל בין קמים לזכרם לבין... ספירה זה אחד וכמעט זה אחרת.
ברור, אבל רוצים להגדיר זמן שבו עומדים אז עושים ספירה, אבל חלילה וחס שאני לא בא להשלים עם המושג הזה, רק אלה שהולכים נגד זה באש ובמים, יש מושג כזה לקום לזכר ולעמוד לזכר.
כן, אין שום בעיה בלקום לזכר, אבל ספירה זה משהו אחר, זה מנהג הגויים. ואני אגיד לך גם יותר מזה, גם אם היה כזה מנהג ופתאום עשו את זה הגויים, אז זה הופך להיות מנהג הגויים.
כן, זה נכון, ברור.
אף אחד לא יעשה, בוא תקשיב. אני הפוך אני אומר. אני לא בא להכשיר עכשיו את הצפירה. אנחנו לא נכשיר כי זה לא קשר. אבל אנחנו נעמוד בצפירה לא בשביל שאנחנו חושבים שזה הדרך לכבד. אנחנו יודעים מה הדרך לכבד, וזה להגיד קדיש ולהגיד משניות.
נכון, ברור.
אבל אנחנו נכבד את החיים, לא את המתים, את החיים. אנחנו נכבד את המתים בדרכנו, אבל את החיים בדרך שלהם. המתים יודעים איך מכבדים אותם, הם כבר יודעים, הם כבר למעלה.
דרך אגב, שמעתי סיפור מעניין מאיש חברה קדישה, בנושא הזה של כאלה שנרצחו על זה שהם שומרים על היהודים, שפעם היה בפיגוע באיזה סופר ונהרג שם מאבטח אוקראיני בכלל לא יהודי, וכעבור שנים המשפחה שלו מאוקראינה עלו לארץ ורצו להעביר אותו לקבר אחר. פתחו את הקבר שלו והוא פשוט היה שלם. נכון שלא תמיד זה אומר דבר טוב, אבל ידוע שגם חרדי אומות העולם שיש להם איזשהו מדרגה גבוהה. וזה סיפור מעניין ששמעתי את זה מיהודי.
אגב, למה זה אומר דבר לא טוב? ודאי שזה אומר מה דבר טוב. ודאי שזה אומר דבר טוב.
הוא אותו אחד שיתפק עם זה, וחלק כן שהוא אומר שלא תמיד זה אומר שזה, לפעמים זה אומר ש... אומרים שגם שיש מעלה בערבית, אם יקבר כי שם הגוף נאכל מהר, שזה מעלה, יש כל מיני...
לא יודע, אני ידעתי עד היום שזה מעלה מאוד מאוד מיוחדת.
בשביל זה סיפרתי את הסיפור.
אם היו פוגעים בו, אז היו פוגעים בו. אם לא פוגעים בו, אם לא נוגעים בו, זה לא חושב ככה. אבל אני שומע, מעניין לשמוע, לא. מעניין ככה בסקרנות שלי התעוררה. אז...
שמעתי את זה מבעל המעשה שהיה שם בשטר, במקום, ורעד.
אני מודה לך מאוד. אנחנו ככה לפני... יש לנו דקה וחצי לסיום השעה הראשונה. עדיין יש לנו עוד שעה, 03-593-93, יש לנו כבר על הקו, אפשר להביא עוד מישהו? בוא ננסה, קדימה. ערב טוב? כן, ערב טוב.
שלום וברכה.
בבקשה.
תודה רבה על כל התכניות וכל השיעורים. רציתי לשאול בקצרה, אני לומד באיזה כולל מסוים, כולל מצומצם גם שנותנים לך, מישהו ספציפי ללמוד איתו, ולא נוח ללמוד עם בן אדם כזה לפעמים, כי הוא לא תמיד מסביר את הלימוד, או לא נותן לך להתבטא.
אוקיי, בוא תשאף לזה לתחתית, למה אתה רוצה להגיד?
איך אפשר להתייחס בלימוד וליהנות עם בן אדם כזה שבעל כוח אחר, כי אתה לומד בכל כזה מסוים.
לא, אבל אתה לא חייב. וכל פעם בשבוע. אתה לא חייב.
זה התנאים שלהם, אם נותנים לך מישהו אחד, שאתה חייבים לו איתו.
לא הבנתי, אתה לומד, אתה מלמד אותו או אתה לומד ממנו?
אנחנו לומדים ביחד, זה כל מצומצם של 10 אנשים.
ולמה אתה חייב דווקא אותו?
היה איזה אברך אחד יצא, ואז הכניסו אותי. ועכשיו...
אז אם אתה מאוד רצית להיכנס לשם?
מה זה?
אתה מאוד רצית להיכנס לשם?
כן, וזה...
אז בוא אני אלמד אותך משהו. אז אני אלמד אותך משהו. תלמד משהו ממני. אני בחיים שלי המון הייתי עם אנשים שלא בא לי להיות איתם. וזה גם משהו לימוד טוב לבן אדם. הוא יבוא לך, זה יבוא לך בחיים ותרוויח מזה. פשוט תלמד לאהוב את זה. או תלמד להיות סובלני יותר. זה מה שאני מציע לך. זה סוג... לא, זה לא כיף, ואני, אם היית יכול לשנות את זה, הייתי אומר לך לשנות את זה, אבל אם אתה לא יכול לשנות את זה, זרום עם זה. בסדר?
הוא לא נותן להתבטאות לפעמים בלימוד.
אז אתה תעמוד על שלך, אל תוותר לו. אל תוותר לו ותתבטא בלימוד. אל תוותר לו. אנחנו חייבים לסיים את השעה. נתראה פה בשעה הבאה, 03-593-93.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.